שלום לכולם, השיעור היום מוקדש לרפואת הילדה איילת השחר חנה בת בתיה, שעברה ניתוח שבוע שעבר בתוך שאר חולי ישראל, ולהצלחת משפחת בן שמואל. כל מי שרוצה גם כן להקדיש שיעור לתת חסות, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם לכפתור התרומות. תודה רבה מראש.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף סמך דלת במסכת סנהדרין באתר sinai.org.il. השיעור היום יהיה 16 דקות, אנחנו מתחילים ממש באמצע עמוד הקודם. סיימנו את הלימוד אתמול בזה שאסור להזכיר סתם ככה שם של עבודה זרה, אלא אם כן זה הוזכר בתנך, והבאנו דוגמה לזה מעבודה זרה שנקראת נבו, והבאנו את הפסוק בישעיהו, קרא בל קורס נבו. עכשיו, כיוון שכבר הזכרנו את הפסוק הזה, מביא מדברי רב נחמן, שהוא מבין שישעיהו בפסוק הזה מתלוצץ על העבודה זרה, שהוא אומר שכביכול יש בהם כל כך הרבה צועה שהם קורסים מרוב כובד. אני מניח שזה קשור לזה שהיו מביאים לפסלים שלהם קורבנות, שכביכול הפסלים אוכלים אותם, אבל הפסלים לא מוציאים צועה, אז כביכול כל הצועה בתוך הפסלים. אותו עיקרון רואים בפסוק בהושע, שהוא מתלוצץ על העגלים שירבעם שם בבית אל, שהכמרים שלהם היו שמחים שסנחריב לקח אותם, כי הם היו כבדים מדי מרוב צועה. אז אומר רב נחמן, משני הפסוקים האלו רואים, שאומנם אסור ככה סתם להתלוצץ על דברים, אבל להצנות על עבודה זרה זה דווקא מותר. והגמרא מביאה עוד פסוק מהושע, שגם הוא מדבר על החטאים של עבודה זרה. כתוב שם, ואתה יוסיפו לחטוא ויעשו להם מסכה מכספם, כי תבונה מצבים, הכוונה היא שיהיו עושים איזשהו פסל כתבנית של משהו אחר, כלומר העתק של משהו, עוד רגע נראה של מה, ובהמשך שם כתוב, זובחי אדם, עגלים יישקון. אז אנחנו צריכים להבין מה זה כתבונה מצבים, תבנית של מה הם עשו, ומה זה סוף הפסוק, זובחי אדם, עגלים יישקון. אז נראה שני הסברים להתחלה ולסוף, הסבר נוסף רק לסוף. רבי יצחק אומר שהם היו עושים העתק קטן של הפסל הראשי, בשביל שיוכלו לשים את זה בכיס ולהסתכל על זה כשהם רוצים, ואז לנשק אותו, זה עגלים יישקון. הסבר שני, שהוא גם מסביר מה זה זובחי אדם, עגלים יישקון, זה רבי יצחק דבי רבי עמי, הוא אומר שהכמרים של העבודה זרה רצו לשכנע אנשים עשירים לזבוח את עצמם לעבודה זרה, כי ככה הם היו יכולים לקבל את הכסף שלהם. אז מה הם עשו? הם היו לוקחים את העגלים של העבודה זרה, זה לא פסל אלא בעל חיים שהיה ממש חי, וליד האבוס שלהם איפה שהם אוכלים הם היו שמים פסל שדומה לאיש העשיר שממנו הם רוצים לקבל את הכסף, ואז העגלים מתרגלים לזה שכשהם אוכלים הם רואים את האיש העשיר הזה שהוא כביכול מאכיל אותם, ואז הכמרים היו מריבים את אותם עגלים ומשחררים אותם לרחוב, והם היו רואים את האיש העשיר הזה עובר ברחוב, אז הם מתחננים אליו שייתן להם אוכל, כי ככה הם התרגלו שכביכול הוא זה שנותן אוכל. זה הכוונה, עגלים יישקון, שאותם עגלים היו ממשמשים עם הפה את אותם עשירים. ואז הכמרים באו לאותו איש עשיר ואמרו לו, תראה, עבודה זרה, כלומר העגל רוצה אותך. וכך היו משכנעים את העשירים להקריב את עצמם לעבודה זרה, והכמרים היו מקבלים את הכסף. זה זובחי אדם, עגלים יישקון. אבל רב אומר שאם ככה צריך להיות כתוב הפוך. עגלים ישקון ואז ממילא זובחי אדם. לכן רב המפרש פירוש שלישי לסוף הפסוק, שכל מי שהיה זובח את בנו לעבודה זרה, היו אומרים לו כל הכבוד, הבאת דבר גדול לעבודה זרה, לך תנשק את העגל. ועוד ענייני עבודה זרה, אנחנו ברבע התחתון של העמוד הקודם, כשסנחריב הגלה את עשרת השבטים, אז הוא השיב במקומם בבלים וקוטים, והם הביאו את העבודה הזרה שלהם איתם. אז הגמרא מביאה את הפסוקים ממלאכים ב' ומסבירה איזה עבודה זרה כל אחד מהם עשה. אז אנשי בבל עשו עבודה זרה בשם סוכות בנות, שזה בדמות תרנגולת, ואנשי קוט עשו נרגל, שזה תרנגול, ואנשי חמת עשו אשימה, שזה עז, האבים עשו נבחז ותרטק, שזה כלב וחמור, והספרבים שרפו את הבנים שלהם לאדר המלך, ולאן המלך, שזה בדמות של פרד וסוס. והגמרא מסיימת שגם אחז, אבא של חזקיהו מלך יהודה, רצה לשרוף אותו כשהוא היה קטן לעבודה זרה, אבל אמא שלו שמה עליו דם של חיה בשם סלמנדרה, שזה עושה שהאש לא תשרוף אותו וזה הציל את חייו. אז דיברנו עכשיו על עבודה זרה גם של היהודים וגם של הגויים, ועכשיו רב יהודה בשם רב אומר אמירה עקרונית על עבודה זרה שהיהודים היו עובדים. הוא אומר שבאמת הם ידעו שעבודה זרה זה שטויות והם לא באמת רצו לעבוד אותה, מה שהם כן רצו זה להתיר לעצמם את העריות, ובשביל לעשות את זה הם פרקו לגמרי מעצמם את עול המצוות, וככה הם יכלו להתיר לעצמם את העריות. זה דברי רב, ועכשיו הגמרא מביאה על זה שלוש קושיות ממקומות שונים, שבהם נראה שכשהם עבדו עבודה זרה, הם באמת רצו לעבוד עבודה זרה. עכשיו על כל המקומות האלו הגמרא תענה שמה שרב אמר זה רק בהתחלת התהליך. אחרי שהם כבר התרגלו לעבודה זרה, אז הם כבר באמת רצו לעבוד את העבודה הזרה. זה נקרא בגמרא בתר דאביקו בי. עכשיו נראה את שלושת הקושיות עצמן. קושיה ראשונה זה מפסוק בירמיהו, כי זכור בניהם מזבחותם, כלומר שהם מתגעגעים לעבודה זרה שלהם כמו שאדם מתגעגע לבנו. קושיה שנייה זה מהמצור בזמן החורבן הראשון, שאליהו הנביא התגלה והסתובב בירושלים ופגש ילד שעומד למות מרוב רעב, והוא רוצה להציל את הילד על ידי זה שהילד יאמר שמה ישראל, והילד כל כך נבהל מזה שהוא אומר לו לומר שמה ישראל, הוא אומר לו, הס, אסור להגיד כזה דבר, ככה לימדו אותי ההורים שלי, והוציא את העבודה זרה שלו מהכיס וחיבק אותו עד שהוא מת. קושייה שלישית זה מנחמיה פרק ט', שם מסופר על שבי ציון בבית השני, אחרי שהם מצאו את הספר תורה, והם ראו איזה מצוות הם לא עשו, ומתפללים להשם ומבקשים סליחה על החטאים שלהם, ומקבלים לעצמם לעתיד. אז כתוב שם, ויקום על מעלי הלוויים ישוע ובני קדמיאל ועוד דמויות, ויזקו בקול גדול אל השם אלוהיהם, ואז יש את כל התפילה. אז על מה הם זעקו? דורש רב יהודה או רבי יונתן, שהם זעקו על זה שאיך יכול להיות שיצר הרע של עבודה זרה עדיין קיים, הרי הוא זה שגרם להם לכל החטאים ולחורבן ולגלות. הרי בשביל מה יש יצר הרע? בשביל שעם ישראל יתגבר עליו ויקבל שכר. אבל אנחנו לא מצליחים להתגבר, אז לא מדובשו ולא מעוקצו. והם ישבו 3 ימים בתענית ובתפילה בשביל לבטל את יצר הרע של עבודה זרה, ובסוף השם הסכים להם, ירד פתק מהשמיים שכתוב עליו אמת, ואז כשהם ביטלו אותו יצא דמות של גור אריה מבית קודש הקודשים, שזה סימל את יצר הרע של עבודה זרה, והם תפסו אותו, וכשהם תפסו אותו אז ירדה שערה אחת מאותו אריה, ואריה צעק צעקה גדולה ששמעו אותה על 400 פרסאות, ואז בשביל שכביכול הקדוש ברוך הוא לא ישמע את הצעקה של האריה, סגרו אותו ואטמו אותו בתוך כלי עופרת. המשך הסיפור הוא, הם ראו שהולך להם טוב, אז הם רצו גם לבטל את יצר הרע של הריות. אז הם התפללו גם על זה, הגמרא ביומא שמביאה את אותו סיפור מוסיפה שאמרו להם מהשמיים שאם תהרגו את יצר הרע של הריות אז העולם יחלה, אז לכן הם רק קלעו אותו 3 ימים בשביל לראות מה יקרה, ובאמת באותם 3 ימים לא היה אפשר למצוא אפילו ביצה תרנגולת אחת, כי בשביל שהעולם יתרבה אז צריך את יצר הרע של הריות, אז הם רצו לשחרר אותו, אבל בכל זאת הם רצו להחליש אותו, אז הם החליטו לעבר אותו. וככה אנשים לפחות לא מתאבים לקרובות המשפחה שלהם. בכל אופן, אלה היו 3 הקושיות שמהם רואים שעם ישראל באמת רצה לעבוד עבודה זרה, ולא רק כמו שאמר רב בשביל להתיר לעצמם הריות, אבל כמו שאמרנו, הגמרא עונה שזה בתר דביק ובי, כלומר אחרי שהם כבר נקשרו ביצר הרע, אז באמת הם רצו. ועכשיו אנחנו ממש באמצע סמך ד' עמוד א', עוד כמה עניינים על העבודה זרה של הפאור. אז דבר ראשון, מספר רב יהודה בשם רב על אישה גויה שהייתה מאוד חולה, והיא קיבלה על עצמה מבחינתה קבלה טובה, היא אמרה שאם היא תבריא, תלך ותעבוד את כל העבודות זרות שבעולם, ובאמת היא הבריאה והיא קימה את ההבטחה שלה עד שהגיעה לעבודה זרה של פאור. וכשהיא שאלה אותה מאיך עובדים אותו, והם הסבירו לה שהיא צריכה לאכול דברים משלשלים ואז לשלשל בפני עבודה זרה, אז היא אמרה, עדיף לי להיות חולה מאשר לעשות את זה. ואז רב יהודה משווה את אותה גויה עם עם ישראל שבבמיד בר כפי כתוב עליהם שהם נצמדו לבעל פאור, ואת זה הוא משווה עם פסוק נוסף על עם ישראל שכתוב ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם. אז רב יהודה דורש את זה לגנאי, הוא אומר שלבעל פאור הם נצמדו ממש, לעומת זאת להשם הם נדבקו כמו שתי תמרות, שזה לא כל כך צמוד. לעומת זאת במתנית הטענה בדיוק הפוך, שלבעל פאור הם נצמדו כמו צמיד על יד של אישה שהוא רפוי, לעומת זאת להשם עם ישראל דבקים, כלומר נצמדים ממש. וסיפור נוסף על הפאור, היה יהודי בשם סבתא בן אלס שהיה לו חמור והוא הזכיר את החמור לאיזה גויה, וכשהם עברו ליד עבודה זרה של פאור אז יצרה רגע נכנסה עבדה לפאור וחזרה החוצה, ואז הוא אמר חכי לי גם אני אכנס לזה, אמרה לו מה אתה לא יהודי? אז הוא אמר לה מה זה עניינך? הוא נכנס, הוא עשה שם את צרכיו, ואז הוא שדרג קצת את העבודה לפאור, והוא לא רק עשה את צרכיו אלא גם כינך את עצמו בחותם של הפאור. וכשהכמרים של העבודה זרה ראו את זה, אז הם שיבחו אותו, איזה יופי שעבדת את העבודה זרה כך. היד רמה אומר שהוא באמת התכוון רק לבזות את העבודה זרה, וזה מקשר אותנו לנושא הבא. אנחנו עכשיו בשליש התחתון של העמוד, הגמרא מצטטת את מה שראינו במשנה בסמך עמוד ב', שמי שעובד את הפאור, כמו שתיארנו, ומי שעובד את המרקוליס, שזה על ידי זריקת אבנים עליו, אז הוא חייב מיטה, והגמרא מסבירה שזה אפילו שהיהודי באמת מתכוון לבזות את אותה עבודה זרה, בכל זאת הוא חייב מיטה, אבל הרן מסביר שזה דווקא אם הוא מקבל עליו אותו לאלוה. אבל אם הוא בכלל לא מקבל עליו אותו לאלוה, והוא רק רוצה לבזות, אז ברור שהוא פטור, ואפילו לאביי, שלמדנו בסמך א' עמוד ב', שהוא מחייב גם בלי כוונה. והגמרא מביאה סיפור בעניין הזה שאסור גם אם הוא רק רוצה לבזות, על רב מנשה שזרק אבן על המרקוליס והוא התכוון לרגום את המרקוליס, כלומר לבזות אותו, והוא הבין את זה ממה שכתוב במשנה שאסור לזרוק אבן למרקוליס, והוא לא זרק למרקוליס אלא במרקוליס, כלומר בשביל לפגוע בגוף שלו ולבזות אותו. אבל אז הוא שאל בבית המדרש ואמרו לו שגם זה אסור, ואז הוא רוצה לתקן את מה שהוא עשה ולקחת את מה שהוא זרק, אבל אמרו לו שגם זה אסור, כי על ידי שתיקח משם זה מפנה מקום לבא אחריך לזרוק לשם. ובזה הגענו למשנה בתחתית עמוד א', אנחנו הולכים עכשיו לדבר על עבודה זרה בשם המולך. את המולך היו עובדים על ידי שהיו מעבירים את בניהם ובנותיהם באש, בהמשך נראה שלא שרפו אותם, פשוט עברו מעל או ליד האש. אנחנו נתחיל קודם את הגמרא למשנה ורק אחרי זה נראה את המשנה. הגמרא מתחילה בשאלה האם בכלל העבודה שהיו עושים למולך, כלומר העברת הבנים באש, נחשבת עבודה זרה. מה הכוונה אם זה עבודה זרה? בעצם היסוד לשאלה היא למה התורה כותבת בנפרד את איסור המולך משאר עבודה זרה. אז אפשרות אחת זה לומר שבעצם זה איסור נפרד וזה לא חלק מעבודה זרה. ממילא אם אדם עושה את אותה עבודה לעבודה זרה אחרת, הוא פטור, כי יש פה איסור מיוחד של העברת בנו ודווקא למולך. אפשרות אחרת זה לומר שזה כן עבודה זרה, ואז למה התורה מדגישה את זה בנפרד? בשביל לומר לנו שלמרות שבעבודה זרה רגילה חייבים רק אם עובדים את העבודה זרה כדרכה, האיסור של העברה באש זה איסור מיוחד שהוא שייך לא רק למולך, שזה היה כדרכה, אלא גם אם הוא מעביר באש לעבודות זרות אחרות שאצלהם זה לא כדרכה. אז שוב, הנפקמינה היא האם הוא חייב אם הוא עושה את זה לעבודות זרות אחרות ולא למולך. אז מהמשנה בדף נון ג' מדויק שזה איסור בפני עצמו, כי המשנה שם מפרטת את האיסורים שעליהם חייבים סקילה, והיא כותבת עבודה זרה ועבודה למולך בנפרד. זה מהמשנה, עכשיו נראה שתי דעות בברייתות. בברייתא אחת יש מחלוקת, תנקמה אומר שזה איסור עבודה זרה רגיל, ולכן הוא חייב גם אם הוא עושה את זה לעבודה זרה אחר, ורב אליעזר ברבי שמעון חולק ואומר שזה איסור בפני עצמו. אביי אומר שגם רבי חנינא בן אנטיגנוס עובר כמו רב אליעזר ברבי שמעון, כי הוא אומר שבשביל להתחייב על עבודה למולך צריך לעבוד לדבר שהמליכוהו עליהם. כלומר, אם הוא העביר את בנו וביתו באש בשביל סתם עבודה זרה, באמת הוא יהיה פטור. אלא הוא רק חייב אם זה דבר שהוא קיבל אותו עליו כמלך, לכן המולך נקרא מולך. אז זה הבא יוסיף, אבל רב אומר שבכל זאת יש הבדל בין רבי לזר ברבי שמעון לבין רבי חנינה בן אנטיגנוס, כי רבי לזר ברבי שמעון, זה הדעה הראשונה שראינו, הוא סובר שזה דווקא אם זה פסל מולך קבוע. לעומת זאת, לפי רבי חנינה בן אנטיגנוס, אפילו אם הוא לקח אבן והוא קיבל את האבן עליו כמלך, ואפילו שזה רק באופן הרעי, אם הוא העביר את בנו וביתו באש בשביל אותה אבן, אז הוא חייב. ועכשיו אנחנו בשורה הראשונה של עמוד ב', נלמד עד סוף עמוד ב', אבל זה יהיה מאוד מהר. אנחנו נראה עכשיו דינים שלומדים אותם מעיון בפסוקים של האיסור של העברה למולך. יש שני פסוקים שבהם מוזכר האיסור, בויקרא י"ח ומזרחה לא תיתן להעביר למולך, ובדברים י"ח לא ימצא בך מעביר בנו וביתו באש. עכשיו קודם נסתכל על הפסוק הראשון, בפסוק הראשון כתוב לא תיתן להעביר, אז לומדים מכאן שיש שני שלבים. קודם כל היו נותנים את זה למולך, אחר כך מעבירים, זה גם המשנה שלנו אמרה, ואם הוא דילג על אחד מהשלבים אז הוא פטור. עכשיו מה הכוונה של השלב הראשון לתת למולך? מסביר רבי ינאי, לתת למשרתי עבודה זרה. אגב, בעניין הזה יש מחלוקת בין רשי לרמב"ן, לפי רשי אותם משרתי עבודה זרה הם היו מעבירים את הבן באש, לעומת זאת הרמב"ן אומר שהם היו מחזירים אותו לאבא והוא היה מעביר את הבן באש. והגמרא מביאה ברייתא שלומדת גם את הפסוק הזה וגם את הפסוק בדברים ומצרפת אותם. מהפסוק הראשון היא לומדת את מה שאמרנו מקודם, שיש נתינה והעברה, ושזה דווקא למולך ולא לעבודה זרה אחרת. כלומר שגם הברייתא הזאת, כמו המשנה בנון ג' וכמו רבי לזר ברבי שמעון ורבי חנינה בן אנטיגנוס, סוברת שאיסור העבודה למולך זה איסור עצמאי, ואם עושים את זה לעבודה זרה אחרת אז הוא פטור. זה מהפסוק בויקרא, ומהפסוק בדברים היא לומדת שמדובר פה דווקא באש ולא בדבר אחר. ודינים נוספים שלומדים מהפסוק הראשון, כתוב ומזרחה לא תיתן וכולי, אז לומד רב אחא ברייד רבא שזה דווקא מזרחה ולא כל זרחה, אם הוא העביר את כל זורו אז הוא פטור, ורב אשי שואל כמה שאלות, מה קורה אם הוא מעביר בן שלא יכול לעבור לבד באש כמו סומה או ישן, ככה לפי רשי, על זה אין כאן תשובה, והוא שואל מה קורה אם הוא מעביר לא את בנו אלא את בן בנו או בן ביתו. על השאלה השנייה הגמרא כן מביאה תשובה מברייתא שלומדת שני דברים. דבר ראשון, מזה שבדברים כתוב בנו וביתו ובויקרא כתוב מזרחה, לומדת הברייתא שזה בא לרבות שלא רק הבן והבת שלו אלא גם זרעו, כלומר גם נכדים. אז זה תשובה לשאלה של רב אשי. ולימוד נוסף שיש בברייתא זה מפסוק בויקרא כ', שם אין את האיסור אבל יש עונש, ואני אתן את פניי באיש ההוא ויחתי אותו מקרב עמו כי מזרעו נתן למולך, ובפסוק אחרי זה כתוב ואם העלם יעלימו עם הארץ את עיניהם מן האיש ההוא בתיתו מזרעו למולך לבלתי אמיתותו וכולי. מה בא לרבות בתיתו מזרעו למולך? זה בא לרבות שלאו דווקא אם הוא העביר זרע כשר אלא גם זרע פסול, כלומר אם יש לו בן ממזר והוא העביר אותו. ואנחנו עכשיו ממש באמצע עמוד ב', ועכשיו סוף סוף נראה מה בדיוק היה התהליך הטכני של העברת הבן למולך. אביי אומר שהיו שמים אש משני צדדים ובאמצע שורת לבנים והבן הולך על הלבנים, ורב אומר שהוא היה צריך לקפוץ מעל האש כמו שהילדים היו נוהגים לשחק בפורים. עכשיו הגמרא מביאה ברייתא לטובת רבא שזה לא ברגל, ובאותה ברייתא עולים עוד כמה דינים, אמרנו מקודם שזה לא רק לבנה ובנותה אלא גם לכל יוצא ירחו, אז גם הברייתא הזאת אומרת שזה ליוצא ירחו, אבל רק ליוצא ירחו, כלומר לא לאביו ואמו, לאחיו ולאחותו. ומה קורה אם הוא מעביר את עצמו למולך? תנקמה אומר שפטור ורבי שמעון מחייב. מאיפה הוא לומד את זה? מסבירו לה, מזה שכתוב בפסוק בדברים, לא ימצא וחם מעביר בנו וביתו באש, המילה וחם מרבה שגם אם הוא מעביר את עצמו, והגמרא שואלת על רבנן למה כאן הם לא דורשים את המילה בך, ואילו בהשבת אבדה הם לכאורה לומדים מהמילה בך שאדם צריך קודם לטפל באבדה של עצמו ואז באבדה של אביו. אבל עונה הגמרא, הם לא לומדים את זה מהמילה בך, אלא מהמילה אפס, אפס, כי לא יהיה בך אביון. ונושא אחרון, אנחנו בשורה הרחבה הראשונה בסוף עמוד ב', למה כתוב קראת לגבי המולך? אז זה תלוי בסוגיה שראינו מקודם, האם המולך זה עבודה זרה או לא. רבי יוסי ברבי חנינה, כמו הרבה שיטות שראינו מקודם, סובר שזה לא עבודה זרה. לכן צריך לומר שגם בזה יש קראת, לא רק בעבודה זרה. לעומת זאת, לפי הדעה שזה כן עבודה זרה, למה צריך לומר פה קראת? בשביל ללמד אותנו שמי שמעביר את בנו וביתו לעבודה זרה אחרת, כלומר שזה לא כדרכה, גם בזה יש קראת, למרות שבדרך כלל אם זה לא כדרכה, אז פטורים. ובאותו הקשר בבמדבר תתווהב כתוב, ואם נפש אחת תחתה וישגגה והקריבה עז בת שנתה לחטאת וכולי, בפסוק למד שם כתוב, והנפש אשר תעשה ביד רמה מן האזרח ומן הגרת השם הוא מגדף, ונחתה הנפש ההיא מקרב המה, אז יש פה גידוף עם עונש קראת. רבי עקיבא מבין שהכוונה היא מקלל את השם, רבי ישמעאל מבין שזה סוג של עבודה זרה. ומיד בפסוק אחרי זה כתוב, כי דבר השם בזה ואת מצוותו אפר, היקרת תיקרת הנפש ההיא עוונה בה. אז לגבי הפסוק השני, היקרת תיקרת, ברור לכולם שמדובר בעבודה זרה, ורבי עקיבא מסביר למה יש פעמיים, היקרת בעולם הזה ותיקרת לעולם הבא. לעומת זאת, כאמור, לגבי הפסוק הראשון, רבי עקיבא מבין שמדובר במקלל, אז יש פה קרת על המקלל, אבל רבי ישמעאל מבין שגם זה מדבר על עבודה זרה. אז למה לפי רבי ישמעאל יש פה שלוש פעמים מזכור של קרת בפרשיית המגדף? אז הוא מעביר את הדרשה של רבי עקיבא לפעמיים הראשונות, כלומר ונחרטה שבפסוק הראשון זה לעולם הזה, היקרת שבפסוק השני זה לעולם הבא, ומתיקרת שבפסוק השני הוא לא לומד כלום, אלא רבי ישמעאל כדרכו אומר שדיברה תורה כלשון בני אדם. ובזה הגענו לסוף עמוד ב', נחזור אומר למה שראינו היום. ראינו שמותר להתלוצץ מעבודה זרה, וראינו כמה פירושים לפסוק כי תבונה מצבים וזופחי אדם מגלים משקון, ביניהם הטריקים שהם היו עושים בשביל להשיג כסף, וראינו את סוגי עבודה זרה שהביאו את המעמים שהביא סנחריב במקום עשרת השבטים, ואחר כך ראינו דברי רב שעם ישראל בעצם לא רצה לעבוד עבודה זרה, הוא רק רצה להתיר לעצמו את העריות, וכל מקום שמשמע שהוא כן רצה לעבוד עבודה זרה, זה רק אחרי שהוא כבר נקשר בעבודה זרה. באותו הקשר ראינו את המדרש על זה שאנשי כנסת הגדולה ביטלו בשיבת ציון את יצר הרע של עבודה זרה, אבל את יצר הרע של עריות הם לא ביטלו, הם רק החלישו אותו, כי אז העולם לא היה מתקיים. אחרי זה דיברנו על הפאור, ראינו אישה שלא רצתה לעבוד את הפאור, ראינו מחלוקת רב יהודה ומתניתא עד כמה עם ישראל נצמד לפאור, וראינו שאסור גם אם הוא מתכוון רק לבזות אותו. אחרי זה עברנו למשנה הבאה, דיברנו על המולך, ראינו מחלוקת האם זה נחשב עבודה זרה או שזה איסור בפני עצמו. אם זה איסור בפני עצמו, זה אסור רק למולך. אם זה עבודה זרה, אז יש פה חידוש שזה אסור אפילו אם זה עבודה זרה שזה לא דרכה להעביר את בנו באש. ראינו שיש בזה שני שלבים במולך, נתינה למשרתים ואז העברה באש. מהמילה מזרחה למנו כמה דברים, מזרחה ולא כל זרו, גם נכדים אבל לא משפחה, כלומר הורים ואחים. ומביתיתו מזרו למולך ראינו שגם זרע פסול, וראינו מחלוקת לגבי מעביר את עצמו, רבנן פותרים ורבי לזר ברבי שמעון מחייב. ואיך מעבירים? הבאי אומר שעל שורת לבנים בין שתי שורות של אש, ורב אומר שמקפיצים אותו מעל אש, ולמה יש כפילות של קראת בפרשיית מגדף לעולם הזה ולעולם הבא? כל טוב.